פרשת וירא, למה מלים את התינוקות בגיל 8 ימים?
בתקופה שהייתה עלייה מרוסיה, אז עלו הרבה יהודים מבוגרים שלא עשו ברית בשנים ההם של השלטון הקומוניסטי, לא היה אפשר, היה קשה להשיג מועלים, זה גם היה מסוכן, וכשהם עלו לארץ אז היו הרבה אנשים שכל החיים רצו לעשות ברית, ועכשיו שהם הגיעו לכאן הייתה להם הזדמנות. אז מספרים על בית ספר ישראלי שיושבים בו נערים עולים ונערים ישראלים, ונער עולה מספר שהוא רוצה לעבור ברית, הוא כבר בן 15, הוא רוצה לעבור ברית, והוא חושש מטבע הדברים. אז הוא שואל את החברים הישראלים, אולי אתם זוכרים שאתם עשיתם בגיל 8 ימים, איך זה היה? זה היה קשה, זה היה כואב, זה אירוע טראומטי. אז הנער הישראלי שעשה ברית בגיל 8 ימים, עונה לו, תראה, אני לא זוכר אם זה היה כואב או לא, אבל אני יודע שחלפה שנה עד שהתחלתי ללכת. אנחנו פרשת וירא, פרשת לך לך, שתי פרשיות שיש ביניהם קו אחד משותף, הנושא של המילה, מצוות הברית. לנו יש 613 מצוות, תרי"ג מצוות, על כל שעל, על כל שלב וכל רגע בחיים יש לנו מצווה, יש לנו רגע שאנחנו, מעשה שאנחנו מחויבים בו. אבל לאברהם אבינו וליצחק היו בסך הכל שתי מצוות. מצוות פרו ורבו, שבה הצטווה כבר נוח, בפרשת נוח אחרי המבול, ולהם באופן אישי ניתנה מצווה אחת. אחת ויחידה מתוך 613, לאברהם אבינו ניתנה רק מצווה אחת, מצוות מילה. זו המצווה שבה החליט הקדוש ברוך הוא לבנות את הקשר בינו לבין אברהם. בשעה שאותנו הוא ציווה בכל כך הרבה מצוות, לאברהם ויצחק, לאבות הקדושים, הוא נתן את המצווה האחת, מצווה של ברית מילה, ועליה בוסס כל הקשר. אברהם מל את עצמו בגיל 99, את ישמעאל, בנו הגדול, הוא מל בגיל 13, ואת יצחק, יצחק כבר היה הראשון, זה פרשת השבוע שלנו, יצחק היה הראשון שמל את עצמו בגיל 8 ימים. מעניין, עד כדי כך, עד כמה ש... זו הייתה מצווה יחידה, עד כמה שבזה הסתכם כל הקשר של אברהם, המעשים, הקדוש ברוך הוא, שמסופר בפרשת השבוע הבא נקרא, שאברהם רוצה לשלוח את אליעזר להביא אישה, לבנו, ליצחק. אז הוא שולח את העבד שלו להביא מבית בתואל, להביא את האישה, את רבקה, והוא מאוד חושש, אברהם כבר מבוגר, והוא חושש שהוא יחזור, שאליעזר יחזור, אולי הוא כבר לא יהיה בחיים. ושם אליעזר יביא, יסיע את יצחק לאישה אחרת מבנות המקום, אולי לבת שלו. המדרש אומר של אליעזר עצמו הייתה בת, והוא מאוד רצה אותה ליצחק. אז אברהם משביע את אליעזר שבאמת יקיים את התנאי, ויביא רק את אותה אישה מבית בתואל, את אותה רבקה, לא שום אישה אחרת. ואיך הוא ישביע אותו? הרי שבועה צריכה להיות על משהו, על חפץ של קודש. אז מה הוא אומר לו? שים ידך תחת ירחי. כן? הוא מבקש ממנו, שים את ידך במקום המילה, במקום הברית. לכאורה זה מאוד תמוע, זה מאוד לא צנוע. אז מסבירים המפרשים מיד, שים ידך תחת ירחי, כי זה חפץ הקדושה היחיד שהיה לאברהם אבינו. זו המצווה היחידה שהוא קיים על פי ציווי השם, ובמילא זה החפץ, זה התשמיש קדושה היחיד שהיה לו. לא היה לו משהו אחר. אז במילא, כשהוא רצה להשביע, עד היום במטבע לשון, כשאדם נשבע, הוא תמיד אומר, אני נשבע בספר תורה, כן, נשבע בחיים שלי. שבועה צריכה לחול על משהו קדוש, כי לתת לה באמת תוקף. אז אברהם אבינו, שהוא משביע את אליעזר, הוא אומר, שים ידך תחת ירחי, כי זה הדבר היחיד שיש לו, ערב טוב. וכך גם אנחנו, לנו שכבר יש 613 מצוות, המצווה הראשונה שכל אחד מאיתנו מקיים, זו מצוות מילה. הילד רק נולד, 8 ימים מאז שהוא נולד, ביום השמיני חולף שבוע ויום, ביום השמיני הוא עוד ממש בקושי חי, בקושי נמצא כאן בעולם, מכניסים אותו בבריתו של אברהם אבינו, זו המצווה היחידה שכל יהודי מקיים. ומעניין, משום מה, אולי נבין את זה במהלך השיעור, זה לא רק המצווה היחידה, לא רק המצווה הראשונה שכל יהודי מקבל, אלא מקיים, זו המצווה שיש לה הכי הרבה מזל. לפי סקרים, 97% מעם ישראל מקיים את מצוות מילה. זאת אומרת, המצווה הזו נשארה מרכזית בקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. רוב מוחלט, רוב רובו של העם מקיים אותה, וגם בשעת השמד, בשעת הגזרות, כמו שנדבר עוד מעט, הגמרא אומרת זו מצווה שקיימו אותה במסירות נפש, שבשעה שיהודים ויתרו על מצוות אחרות, על שבת ועל תפילין, ומצוות הכי חשובות ותפילה, מצוות הכי חשובות בתורה, על המילה הם לא ויתרו. אז אנחנו אומרים זו מצווה שאברהם, המצווה היחידה שאברהם קיים, וזו המצווה שהולכת עם כל אחד מאיתנו, וכל אחד מקיים אותה. ועוד פרט אחד, כהקדמה לנושא, זו המצווה היחידה שאנחנו מקיימים אותה, שהיא נמצאת איתנו 24 שעות. כל המצוות תלויות במצב, אם זה חפץ שצריך להניח על הראש או על הגוף, אם זה תפילה שצריך להתפלל אותה בשעה מסוימת, אפילו לימוד תורה, כשאתה לומד, אתה לומד, כשאתה לא חושב בדברי תורה, כשאתה נמצא באמבטיה, ואתה לא במקלחת, בבית המרחץ, בבריכה, בים, אתה לא חושב דברי תורה, אז אתה לכאורה ערום מן המצוות. המצווה היחידה שמלווה את האדם 24 שעות. הנקודה היחידה... מה? מצווה זה דבר מעשי, ציווי. להיות יהודי זה דבר עצמי, אבל... גם נכון. אוקיי, אבל זה עניין של פעולה, אם במחשבה, אם במעשה. ומסופר על דוד המלך, שפעם הוא היה בחדר במקלחת, והוא פתאום חושב לעצמו, רגע, אני ערום מן המצוות, אין לי שום מצווה. ולדוד זה כאב במיוחד, כי דוד כל היום היה יושב עם טלית ותפילין. אז כל היום הוא היה מחובר לקדוש ברוך הוא באופן מעשי, לא פסיק פומי מגרסה, הוא כל הזמן למד. ופתאום בחדר האמבטיה, בחדר המקלחת, פתאום הוא מרגיש שהוא ערום מן המצוות, שכאילו הוא מנותק מהקדוש ברוך הוא, אין לו קשר. ופתאום הוא נזכר בברית המילה, במילה שיש לו. אז הוא אמר למנצח על השמינית מזמור לדוד. על השמינית, על המילה שנעשית ביום השמיני. למנצח הוא מודה לקדוש ברוך הוא מזמור לדוד על מצוות מילה שהיא מלווה אותנו 24 שעות, שהיא בעצם נקודת הקשר, מרכזיות הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא בכל היום. אז עד כאן טוב ויפה, אנחנו מבינים שזו המצווה היחידה שניתנה לאברהם ויצחק, זו המצווה הראשונה שאנחנו מקיימים, רוב העם מקיים אותה והיא מלווה אותנו 24 שעות. זה יפה מאוד. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול, כשאתה רגע חושב על המצווה הזאת, כן, מעבר לסמלים ולהתרגשות ולמסיבה, כשאתה רגע מעמיק דעת ולא צריך להעמיק, אתה פשוט חושב, מתסרט אותה מול העיניים שלך. אתה לא מוצא ידיים ורגליים, אתה מתבלבל. אתה מוצא את עצמך נבוך. מה העניין של המצווה הזאת? מכל המצוות בתורה, דווקא המצווה הזאת הפכה להיות משהו שכולם מקיימים, שכולם מחוברים אליו, ש24 שעות מלווה אותנו. לא יכולנו למצוא מצווה יותר אסתטית? לא יכולנו למצוא מעשה יותר מחשבתי, יותר רוחני, יותר נעלה, יותר גבוה? זו שאלה א' מצד התורה כביכול, מצד הקדוש ברוך הוא. מה הטעם של המצווה הזאת? מה עומד מאחוריה? הקדוש ברוך הוא ברא לאדם אורלה, אורלה מאוסה, חתיכת אור מיותרת, בשביל שהאדם יוריד אותה. אל תברא ולא נצטרך להוריד. מה העניין הזה? הוא ברא חתיכת אורלה מיותרת שאנחנו נבוא ונוריד אותה, וזה הפך להיות מרכז המצוות, וזה הפך להיות נקודת הקשר בינינו לבינו. למה המצווה הזאת? ולמה דווקא זה? ולמה דווקא במקום הזה? האורלה הייתה יכולה להיות גם במקומות אחרים. זו מצווה לא מובנת, היא לא מתחברת. מילא כשאנחנו הולכים בליל הסדר הביתה מבית הכנסת, וכל הרחובות מלאים מכוניות, כי כולם באים להורים לאכול את הסדר, אני מבין, זו מצווה, ליל הסדר, זו מצווה שמתקבלת על הדעת. היא נעימה, היא חברתי, היא שמחה, אני מבין. אבל מצוות מילה, שזה יהיה נקודת הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא, מה יש במצווה הזאת? מה הפך אותה לסמלית כל כך, למרכזית כל כך, למרגשת כל כך? היא לא מובנת, וזו שאלה שכל מוני המצוות, הרס"ג והסמ"ג והרמב"ם, כולם מדברים עליהם לדורותיהם, כל אלה שעוסקים במניין המצוות, מה עומד מאחורי המעשה הזה? איך מישהו אמר, מצוות מילה זו המצווה היחידה בתורה, או המסיבה היחידה בחיים, שכולם שמחים והחתן בוכה. איזה דבר זה? מה כל כך מרגש בדבר? החתן בא לשמחה בוכה, וכולם סביבו צוהלים ושמחים. זה לא, כל המצווה הזאת לא נדבקת, לכאורה. אז כל מוני המצוות כבר עסקו בזה, אז אנחנו בחרנו פה כמה פירושים, למרות שיש בזה המון פירושים, כל מוני המצוות, ספר החינוך וכולם. אנחנו מדברים פרשת וירא, עמוד 11. נפתח ברעיון של ספר החינוך. ספר החינוך אומר דבר מבריק, דבר כל כך יפה וכל כך מתקבל על הדעת, פשוט ויפה. הוא אומר, כל יצרן, כשהוא מייצר משהו, הוא מדביק חותם איכות. הוא מדביק את השם שלו, הוא מדביק חותמת, שכולם ידעו שזה שלו. ששגל סיים ציור, אז הוא עשה בפינה איזה ציור, איזה סמל, שידעו שזה שלו. שיהיה חותם איכות, שיהיה חותם שכל הזכויות שמורות, שכל מי שיראה ידע שזה יצא מהמדרשייה של פיקאסו. שידעו שזה משהו אחר, שזה משהו נעלה. זה לא ישב את זה צייר מתחיל בצרפת בן 18 וצייר את זה. לא, זה בא מבית מדרש של אדם מיוחד, של אדם עם כישרונות נעלים. כל יצירה מיוחדת, אדם שואף להדביק את השם שלו עליה, שיהיה סימן, שכולם יודעים, שידעו שהיא שונה, שהיא משהו מיוחד. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא יצר, כשהוא בחר בבני ישראל, הוא רצה שיהיה סימן. הוא רצה שיוכלו לזהות יהודי מקילומטר. שכולם ידעו שזה יהודי, שכולם ידעו שהוא שונה. אז הוא קבע, תעשו חותם בבשר. תעשו סימן בבשר שידעו שאתם יהודים. שידעו שאתם לא כמו כל בני אדם. שאתם אליטה. שאתם שכבה משובחת. פעם שהיו מלכים, היה בני מלכים, הנסחים, הנסיכים, אפשר עוד לראות תמונות מזה, מתקופה קודמת, הנסיכים היו לבושים בצורה אחרת. היה אפשר לראות שזה משפחת המלוכה, זה משפחת הצולה. כולם ראו את זה. אז הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה סימן היכר לבני ישראל, שיהיה חותם איכות. אתה צודק, אז הם לקחו את זה כבר בתור בני, אבל הם לא מצווים בזה, אין להם מצווה כזו. הם החליטו, בשביל לשמר את הקשר לאברהם, הם החליטו מצד עצמם לעשות את זה. לקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם. רגע, מצוין. רגע, לאט לאט, אני הולך שלב שלב. א', מה העניין של המצווה הזאת בכלל? אז אמרנו, חותם איכות. השלב השני, למה היא כל כך מרכזית? אוקיי, אז זה חותם איכות. מוסיף החינוך עוד שתי שורות. נקרא את זה עוד מעט בפנים בלשון הנפלאה שלו. הוא אומר עוד שתי שורות. כי המצווה הזאת היא סמל וסימבול לכל המצוות, ללמד אותנו שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו. האיכות שלנו לא באה מעצמה. הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות אותנו אחרים. היה יכול לעשות לנו אף אחר. כן, תמיד בקריקטורות, האנטישמיות, מציירים את היהודים עם אף גדול. אבל הקדוש ברוך הוא היה יכול שבאמת לכל בני ישראל יהיה אף גדול, וכולם ידעו שהם, יהודים. אבל לא, הוא רצה שאנחנו נחתים את עצמנו. אנחנו נעשה את התיקון, את הגמר מלאכה הזה. אומר החינוך, וזה סימבול לכל המצוות, שעניינם תיקון. עניינם שיפור, עניינם לעשות יותר טוב. אז אם כן אנחנו מבינים א' מה העניין של המצווה הזו, חותם איכות, ולמה היא הפכה לסימבולית כל כך? כי משל לכל המצוות, לתוכן של כל המצוות, לתקן, לשפר את עצמנו, את נפשנו, את דרכנו, היא בעצם אבן לכל המצוות כולם. נקרא את זה בפנים, במובא השתיים. משורשי מצווה זו, זה ספר החינוך מצווה ב', לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו. עם ישראל, שר כל, שרו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בנים של המלך. אז הוא רצה לקבוע אות קבוע בגופם, להבדילה משאר העמים בצורת גופם, שכולם יראו שאלה יהודים, שכולם יראו שאלה שייכים לזן אחר, כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובעם אינו שווה, כמו שהנפשות שונות, שליהודי יש נפש אלוקית ולאומות העולם אין נפש אלוקית, אז הוא רצה שההבדל הזה, האיכות הזו, תתבטא גם בגוף. והעם הנבחר חפץ השם יתברך להשלים תכונתו, ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם, ולא בראו שלם מבטן. כן? הוא יכל הוא לעשות את החתימה הזאת. הוא יכל שכולם יראו שאלה יהודים, לעשות איזה מעשה מיוחד, לא. לרמז אליו, אלינו, אל כל אחד מאיתנו, כי כאשר תשלים צורת גופו על ידו, כמו שאת הגוף אנחנו צריכים להשלים, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעולותיו. כך לתקן את נפשנו זה התפקיד שלנו, זה לא התפקיד של הקדוש ברוך הוא. מעניין, המדרש מספר שטורנסרופוס, נציב יהודה, נציב רומא ביהודה, היה מתווכח הרבה עם רבי עקיבא באותה תקופה נוראה של גזרות השמד, בסוף הוא הרג את רבי עקיבא. ואחד הוויכוחים שהיו, הוא שאל אותו, למה אתם עלים? אתם בעצם אומרים שמעשי הקדוש ברוך הוא חסרים, פגומים. הקדוש ברוך הוא יצר בריאה, יצר תינוק, יצר לו צורה, עם אורלה, בילדין, מובנית, ואתם באים ומסירים אותה. ואתם בעצם אומרים כן, אתם עושים כמו שהיום באמריקה לטויוטה, עושים ריקול, עושים תיקון אחרי שזה יצא מהיצרן. קוראים לתיקונים, לשיפוצים. אתם צריכים לשפץ את מעשי הקדוש ברוך הוא? תרוסוף הוא שאלה כל כך הגיונית, אתם בעצם אומרים שהאומן הזה אינו שלם? שהאומן הזה עושה דברים חסרים? אמר לו רבי עקיבא, מה נזעקת? זה כל החיים. הקדוש ברוך הוא יצר גרעינים, חיטה, ואנחנו הופכים אותם לעוגות. אנחנו עושים אותם מאכלים משובחים. הקדוש ברוך הוא יצר בדים, יצר חומרי גלם, ואנחנו הופכים אותם לבגדים ראויים לטבע האדם. כי זה השותפות בין האדם לקדוש ברוך הוא. לתקן, לשפץ, הוא יוצר, ואנחנו מתקנים, אנחנו גומרים את מלאכת הבריאה. אז אם כן, מצוות מילה היא מצווה מרכזית שמסמלת על כל המשימה, סליחה, על כל המשימה שלנו בחיים, לתקן ולהשלים את העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו מלכתחיל לחסר, כמו שדיברנו בשיעור הראשון, בפרשת נוח, ואנחנו צריכים להיות אלו שיתקנו וישלימו אותו. והשאלה האחרונה, בבקשה, אם לא אכפת לך, מה שאתה הזכרת, ולמה דווקא שם? אז זה יכול להיות על האצבע. אז זה כבר מביא הרמב״ם במורה נבוכים, להחליש את התאווה שבאותו מקום, שיהודי עושה ברית באותו מקום, הוא הרי מקדש את המקום. הרי המקום הזה לפני הברית ואחרי הברית הוא מקום אחר. זה מקום קדוש, כמו שראינו אצל אברהם אבינו, הוא השביע את יצחק בתפיסה באותו מקום. המקום הזה נעשה מקום קדוש, תשמי של קדושה, מקום שמחבר את עדיין הקדוש ברוך הוא, ובמילא ברור שזה מחליש את התאווה שבאותו מקום. אז אם כן, זה הבסיס של מצוות מילה, לעשות חותם איכות בבשרנו, להיות משל למצוות התיקון בכללה, ובאותו מקום כדי להחליש את התאווה. זה הבסיס. אבל פה יש את השאלה השנייה, שהיא באמת השאלה היותר חזקה ובאמת יותר מטמיעה. וזה הנושא של השמונה ימים. גם אם צריך למול את התינוק, וגם אם יש בזה עניין גדול וזו המצווה המרכזית וכו'. אבל למה בגיל שמונה ימים? היה יותר מתאים לעשות את זה בגיל 10, בגיל 13. המצווה היחידה שבעצם האדם מקיים אותה מתוך חובה לפני גיל 13. 612 מצוות אדם מתחייב מדאורייתא רק בגיל 13. מצוות מילה היא המצווה היחידה שהוא צריך לקיים אותה כבר בגיל 8 ימים מהתורה. וזה לא מובן, וזה לא הגיוני, אין בזה שום טעם. נחשוב בעצמנו, הפרשיות שלנו מספרות על שלושה נימולים. אברהם שמל את עצמו בגיל 99, ישמעאל שנימול בגיל 13, ויצחק שנימול בגיל 8 ימים. נחשוב בעצמנו, מי הכי משובח בין שלושתם? מי הכי נעלה בין שלושתם? מי הכי חביב לכאורה לפני הקדוש ברוך הוא? זה שמל בגיל 99, זה שמל בגיל 13, או זה שנימול בגיל 8 ימים? לפי הכאב, כאב, מסירות נפש, בכל עניין, אדם זקן, אדם מבוגר, שהולך ומל את עצמו, יש סיפור חסידי שעובר מדור לדור, על אחד מאדמו"רי חב"ד, הרבי הרש"ב בגיל 4, שחזר הביתה, והוא בוכה לאבא שלו. קראתי בפרשת השבוע של השבוע, שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו. אז הילד בן 4 בוכה, למה הוא לא נגלה אליי? למה הוא נגלה רק לאברהם אבינו? למה אני לא זוכה והיראה אליו השם? למה אני לא זוכה לראות אותו? אמר לו, אבא, משפט כל כך פשוט מה שאתה אומר. כשיהודי בן 99 מחליט למול את עצמו, מגיע לו שהשם מתגלה אליו. אז הרי כל כך הגיוני. אדם מבוגר מעל את עצמו, הוא עושה את זה מתוך בחירה, מתוך רצון להתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא מוותר על הכאב. מוותר על הכל, העיקר להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז בואו נאמר ש-99 זה באמת מוגזם, זה יותר מדי. אבל גיל 13, כמו כל המצוות. לא היה יפה אם למחרת הבר מצווה, בין 13 ויום אחד, היו לוקחים את הילד לעשות לו ברית מילה. זה יותר רגיוני, זו המצווה הראשונה שהוא יקיים, מצווה כל כך מרכזית, כל כך חשובה. מה יש במצווה הזאת בגיל 8 ימים? אין בה טעם, אין בה היגיון. זה בעל כורחו, איך אמרנו? הילד בוכה, הוא לא רוצה את זה בכלל. הולכים, מלים אותו, חותכים אותו בכוח, בלי שהוא ירצה בזה. אז איזה עניין יש בזה? איזה אפקט יש במצווה הזאת? נכון, אז הרמב"ם מורה נבוכים אומר מה שאתה אומר בדיוק. הוא אומר, זה פשוט עניין טכני, זה לא עניין עקרוני. מסיבה פשוטה, זו מצווה קשה. אם יעשו אותה בגיל 13, אז שלושה דברים. א', הילד יתנגד. מה זה חסר לו החוויה הזאת? ב', זה יותר קשה, כי האור הוא אומר קשה כבר בגיל 13. בגיל 8 ימים האור רך, אפשר להגיד, כשנוגעים בילדים, האור שלהם רך. אז זה פחות כואב. בגיל 13 זה יותר כואב. וסיבה שלישית הוא אומר, אפשר לקרוא את זה במובא החמש, סיבה שלישית הוא אומר שגם ההורים, פחות הורים יעשו ברית. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר בגיל 8 ימים ההורים פחות קשורים לילד, פחות מחוברים אליו. אהבה היא דבר מתפתח. ולכן קל להם למול אותו. בגיל 13, לקחת ילד ולהשכיב אותו על המיטה בבלינסון ולנתח אותו, זה הרבה הורים לא היו מסוגלים לעשות את זה.
ילד יקבל טראומה.
כן, ילד יקבל טראומה, ההורים יקבלו טראומה. ואומר הרמב״ם, זה פשוט עניין טכני. אז זה כבר הוא הזכיר, בגלל שלפני כן אין, הגוף לא מייצר מספיק חומרי קרישה. יהיה דימום ולא אפשר לעצור אותם. שמונה יותר קדוש, שמונה זה מעל הטבע. אז זה אומר הרמב״ם במורה נבוכים, הסבר פשוט פרקטי וטכני, שמונה ימים, פשוט כי אחרת אנשים יתנגדו. אבל אנחנו רוצים ללכת יותר לעומק ולהסביר רעיון חסידי נפלא, רעיון חסידי כביר, בעניין הזה של הברית בגיל שמונה ימים. וזה בעצם הנושא המרכזי, רעיון שהרבי מלובביץ' מביא אותו בשיחות שלו, בשיחות הראשונות שלו, והוא פשוט רעיון כביר. הרבי אומר כך, בואו נחשוב על מושג הברית. מהי ברית? מה פירוש המושג ברית? מתי עושים ברית? יש שני אנשים, ידידים טובים, ראובן ושמעון, גדלו יחד, היו בבית ספר יחד, ואחר כך אפילו הפכו שותפים עסקיים, ובגיל 30 הם מרגישים מספיק קרובים אחד לשני, והם רוצים לחזק את הקשר. הם רוצים להנציח את הקשר ברמה כזו שהוא יישאר תמיד. הם פוחדים, מי יודע, אולי יום אחד נריב, יום אחד יהיה מתיחות, יום אחד לא יהיה מספיק סיבות הגיוניות להיות חברים. אז הם עושים ביניהם ברית, מין מעשה על שכלי כדי להנציח את הקשר ולתת לו תוקף שהוא מעבר להיגיון. איך נותנים תוקף לידידות מעבר להיגיון? איך מנציחים ידידות? אז יש כמה דרכים. דרך הראשונה, כמו ברית בין הבתרים. זו דרך שהייתה מקובלת בעבר. אקט כזה של טקס כזה שהיו לוקחים בעלי חיים, חוצים אותם לשניים, חותכים אותם לשניים, והאנשים עוברים בין שני החצאים. המעבר בין שני החצאים מסמל שלמות. לקחת שני חצאים וחיברת אותם. זו דרך אחת. יש דרך שהייתה מקובלת אפילו עד השנים האחרונות, אני חושב שברוסיה, בספרים שמספרים את זה, שידידים טובים היו לוקחים קצת דם מהאצבע, מערבבים ביניהם ברית דמים, זה הביטוי ברית דמים, מערבבים בין הדמים, וזה גם כן איזשהו אקט על שכלי, כדי ליצור קשר שהוא מעבר לשכל. אבל יש דרך נוספת, והיא אולי הדרך האפקטיבית מכולם. לעשות ברית בגיל שמונה ימים, או בכל גיל שהילד הוא קטן מאוד. ואז הוא גדל לתוך הקשר הזה. אז הוא גדל לתוך העולם הזה. הוא כבר לא יודע משהו אחר. הקשר לאלוקים הופך להיות חלק מהחיים שלו, חלק מה-DNA, חלק מהדם שלו. רק שנייה, רק שנייה, אני רוצה להסביר טוב את הנקודה הזאת. נסביר את זה היטב. בואו נחשוב רגע. מה מלמדים ילד בגיל 13? בתיכון, ביסודי, בחטיבה, מה מלמדים אותו בגיל הזה? בגיל שהוא מתחיל להתבגר. ערכים, אידיאולוגיה, מקצועות. מה מלמדים ילד בגיל שנה? בגיל שנה אתה בונה את האישיות של הילד. אתה בונה אותו. מה הוא יהיה? את המהות שלו מלשון מה הוא. את האישיות שלו. את אבא שלו. מי הוא אבא שלו? מי הוא אמא שלו? מי המשפחה שלו? אתה בונה את האישיות שלו, את הביטחון העצמי, את החום, אם הוא יהיה אופטימי או פסימי, אם הוא יהיה רגיש, אם הוא יהיה חששן, איך יהיה היחס שלו לעולם, אל הסביבה. הדברים האלה נבנים בגיל חודש, בגיל חודשיים, בגיל חצי שנה, בגיל שנה, בגיל שנתיים. בגיל שנה, שנתיים אתה בונה את המהות של הילד, את האישיות שלו. בגיל הזה אתה בעצם מכריע מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול, איזה טיפוס הוא יהיה. אחר כך אתה כבר בונה את הדעות שלו, את הערכים שלו, את האידיאולוגיה שלו. אבל בגיל צעיר אתה בונה את המהות שלו, את הדברים שהוא כבר לא יוכל להתנתק מהם בכל מצב. כי זה מה שהוא, הוא לא יכיר את עצמו בגיל 50, בלי האבא, בלי האמא, בלי המשפחה, בלי הביטחון העצמי, בלי החום, בלי האהבה שהוא קיבל מהאמא, בהנקה, בחיבוקים, בהרמה על הידיים, בגיל שנה, שנתיים. וזה כל הרעיון. כשאתה מעל ילד בגיל שמונה ימים, כשאתה מקשר אותו לאלוקים כבר בגיל כזה, של חודש וחודשיים ושנה ושנתיים, הוא גדל לתוך הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא הופך להיות אבא ואמא והחיים, והוא לא יודע משהו אחר. הוא כבר לא יוכל להתנתק מזה, זה כבר יהיה הוא. מה שאין כן, אם אתה מלמד אותו את זה בגיל מבוגר, בגיל 12, בגיל 13, הוא יכול להאמין בזה, הוא יכול להסכים לזה, כמו הרבה אידיאלים שהוא יחשף אליהם בגיל מבוגר, אבל זה כבר לא יהיה הוא. זה יהיה דבר נוסף עליו, הוא לא ילך על זה למסירות נפש, כי החיים שלו, הוא מכיר את עצמו בלי זה. למה שהוא ישביט את עצמו? אבל בשביל אבא, בשביל אמא, אדם הולך במסירות נפש. אדם נותן את כל מה שיש לו. למה? כי הוא לא מכיר את עצמו בלי זה. אם לא יהיה לו אבא חלילה, אם לא יהיה לו אמא חלילה, יחסר משהו מתוכו. כשידיד הולך, הולך משהו מתוך הלב. הולך חלק ממנו. אז הוא לא מכיר את עצמו בלי זה. וזה מה שאנחנו עושים עם החיבור לאלוקים בגיל כזה. אנחנו מנסים להפוך את אלוקים במרכאות לחלק מהמשפחה. לחלק מהחיים, לחלק מהבסיס, לחלק מהגנום הבסיסי שהוא גדל לתוכו. כי אלוקים זה לא משהו נוסף. ההבדל בינינו לבין הגויים, איך כתוב, רם על כל גויים השם. אלוקים אומר, גויים אומרים, רם על כל גויים, על השמיים כבודו. ואנחנו אומרים, שאלוקים הוא חלק מהחיים, הוא חלק מהמשפחה. אני רק סיפור אחד שימחיש את זה, ונדבר עוד. הסיפור של חנה ושיבת בניה, מאותה תקופה של אנטיוכוס, מימי היוונים. היו לחנה שבעה בנים. ואנטיוכוס קורא לה ואומר להם לעבוד את להשתחוות לצלם, להשתחוות לעבודה זרה. אז מגיע הילד הגדול ואומר, אנוכי השם אלוקיך, אסור. הלך אנטיוכוס והרג אותו. במקום, מול כולם. השכיב אותו על הרצפה. מגיע הילד השני אחרי שהוא רואה מה עשו לאח שלו. ועוד פעם, אומר לו אנטיוכוס, תשתחווה לצלם. אז הוא אומר, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. מגיע, הורג אותו, ככה במקום. מגיע הילד השלישי והרביעי והחמישי, שישה ילדים בזה אחר זה, כל אחד אומר איזה פסוק שקשור לעניין הזה, לא טוב דם, כל פסוקים שקשורים לעניין הזה, ואנטיוכוס הורג אותו. ואז מגיע בן השביעי, ילד קטן, שלא יודע עוד כלום. לא בגיל 13, בגיל 5, 6. אנטיוכוס אומר לו, כבר אנטיוכוס ריחם כבר. אומר לו, אל תשתחווה לצלם, אני אזרוק את הטבעת שלי. תרים לי אותה. ועל הטבעת יש גם צלם. אבל הוא כבר הולך לקראתו. אז הולך הילד וגם כן אומר איזה פסוק, ואנטיוכוס הורג אותו. שבעה ילדים. ואז חנה אומרת לילד הקטן, היא נשכבה עליהם ואומרת, לך לאברהם אבינו ותגיד לו שהוא עקד ילד אחד, אני עקדתי שבעה. עכשיו רגע נחשוב, איך צומח אתוס כזה? בואו ננסה להבין מבחינה פסיכולוגית. איך מכניסים לילד בגיל 5 מסירות נפש כזאת? קשר כזה לקדוש ברוך הוא. איך מכניסים את זה גם לילד בגיל 20? אבל כל שכן לילד בגיל 5. זה רק ממקום אחד. זה בגלל שאלוקים הוא אבא והוא אמא והוא צמח לתוך זה. זה לא איזה אידיאל שהתגלה בגיל 15. איזה אידיאל חדש שפתאום נודע. זה אני. יהודי לא מכיר את עצמו בלי הקדוש ברוך הוא. ובמילא זה חלק ממנו, כשזה חסר, אז אי אפשר בלעדי זה. וזה בעצם כל, אם אנחנו רגע, אנחנו חושבים, אם ננסה להבין מבחינה פסיכולוגית, מה שאנחנו עברנו, מה שבני ישראל עברו, ב-5,000, ב-3,000 שנה של הקיום שלנו, הרי אין עם שעבר כל כך הרבה צרות, איך המשל אומר, כבשה בין 70 זאבים. לכאורה, היינו צריכים לבעוט. אחרי השואה הנוראה, היה צריך להיות שכולנו נבעט חלילה בקדוש ברוך. איך אפשר להבין דבר כזה? איך אפשר להתחבר? ואנשים לא בועטים, אנשים נשארים מחוברים, אנשים מסתבכים, נאבקים עם עצמם, אבל בסך הכל נשארנו מחוברים. איך אפשר להבין דבר כזה? זה רק בגלל שהקשר של הקדוש ברוך הוא לא מבוסס על ידיעה, ולא מבוסס על חוכמה, ולא מבוסס על איזושהי הבנה עמוקה שהגענו אליה בגיל 13. כי נולדנו לתוך זה. כי אנחנו לא מכירים את עצמנו בלי זה. כמו שילד לא בועט באבא או באמא, גם אם עשו לו את הדבר הנורא ביותר, כך היהודי לא בועט בקדוש ברוך הוא. ועוד סיפור ברוח הזו, שקראתי אותו ממש לפני חודשיים, ולא יודע, בעיני על כל פנים, לא יודע, זה אפילו קשה לספר אותו, זה אולי הסיפור הכי מדהים שקראתי בחיים, באמת זה סיפור נורא. היה בתקופה של השואה, במלחמה, היה יהודי שקראו לו האדמור מבלוז'וב. יש עיר בגליציה בשם בלוז'וב. ויש כמה, הוא עבר את המחנות, הוא היה בברגן בלז'ן, ויש כמה סיפורים ממנו, מהמחנה הזה. הוא עבר את השואה, אחר כך אני חושב שהוא נסע לאמריקה, הוא שרד את המלחמה. והוא סיפר כמה סיפורים, קראו לו רבי יהושע שפירה. יום אחד הוא עומד שם במחנה, הוא עבד בעבודות כפייה. והייתה שעת בוקר, וניגשת אליו אישה בהיסטריה. ואומרת לו, רבי, יש לך סכין? סכין. הוא הבין מה שכל אחד היה מבין, שהיא בטח רוצה להתאבד. בטח נפשה נקעה מהסבל שם, שכל מה שהולך בברגן בלז'ן במחנה ההשמדה הזה, והיא רוצה, החליטה ליטול את נפשה. אז הוא אומר לה, ביתי, החיים הם רכוש של הקדוש ברוך הוא, גם בגיהנום כזה, את לא יכולה להחליט מה יהיה עם החיים, והוא מנסה לדבר על ליבה, והיא צועקת, רבי, סכין, רבי, סכין, בעיניים היסטריות. והוא רואה שהוא לא מצליח לתקשר איתה, הוא פתאום מתקרב קצין נאצי. והקצין הזה, כנראה שהיה מהמשמר במחנה, שומע את הדו שיח ביניהם, וזה מאוד מצא חן ביניהם. אדרבה, שהיא תיקח סכין ותתאבד, זה דווקא, הוא אהב את זה. אז הוא אומר, חכי, אני אלך להביא לך סכין, הלך המטבח, יביא לה סכין. והוא מבין, נותן לה את הסכין ביד, והיא מתחילה לצעוד לכיוון הצריפים, והוא והרבי הזה הולכים אחריו, ועל הרצפה מונחת חבילה, היא פותחת את החבילה, היה שם תינוק. היא פותחת את השמיכה ומעלה אותו. מעלה אותו במקום. מחזירה את הסכין לאותו קצין ואומרת לו, אני יודעת שאני והילד לא נחיה, אבל לפחות אני אחזיר אותו לקדוש ברוך הוא כיהודי שלם. זה הרי דבר שהוא לא נתפס בכלל, הוא לא מתקבל על הדעת. במקום כזה, אם אדם שמתחבר לקדוש ברוך הוא בגיל 13, בגלל ידע, בגלל אידיאולוגיה, אז הרי במקום כזה אין ידע ואין אידיאולוגיה. יש רק כפירה ורק התרסה ורק כעס. להתמסר לקדוש ברוך הוא במקום כזה, בצורה כזו, זה רק בגלל שזה למעלה מההיגיון. זה רק בגלל שהקשר שלנו לקדוש ברוך הוא לא מבוסס על תשובות, אולי מבוסס על שאלות. התשובות הן לא בסיס הקשר, הידע והאידיאולוגיה והערכים הם רק פרט קטן. ולכן אדם יכול במקום כזה להתרומם מעל עצמו ולתת את עצמו לגמרי לקדוש ברוך הוא. זה הרעיון הזה של ברית מילה. וכנגד, ואני מצטער שי, אני עוד רגע, אני רק אסיים פשוט העניין, וכנגד הקשר הזה לקדוש ברוך הוא של עם ישראל, בוא נראה את ההפך. יש לנו בפרשה את הגר. כן, היה לאברהם, אברהם ושרה היו נישואים הרבה שנים, ולא היו להם ילדים. אז מה לעשות כשאין ילדים? אפילו בשולחן ערוך כתוב שאחרי 10 שנים מותר להתגרש. השרה אומרת, יש לה רעיון מקורי, אז היה מותר להתחתן עם שתי נשים, לא היו צריכים להתגרש, לעשות את המעשה הקשה הזה. יש לי רעיון, היא אומרת, יש לי שפחה מצרית בשם אגר, תיקח אותה, אולי תיבנה ממנה, אולי ממנה יהיה לך ילד, היא אומרת לאברהם. ואכן אברהם מתקשר עם אגר, ואחרי תקופה קצרה נולד ילד, מטיפה ראשונה, ממש מיד, היא הייתה מצרית, רש"י במקום כבר מדבר על זה, אוקיי, אתה שואל שאלה טובה, זה לא קשור לעניין, השאלה שלך מצוינת. והוא מתחתן, אגב הילד שלה באמת היה ישמעאל, היה גוי, לא היה יהודי. בסדר, השאלה שלך היא טובה, אבל אז לפני מתן תורה, בכל אופן, ובאמת תוך תקופה קצרה ממש נולד ילד, וזה הפלא. אז מה התגובה של השפחה? פתאום היוצרות התחלפו. קודם שרה הייתה המעבידה, והיא הייתה השפחה המסכנה, ופתאום היא זאת שמביאה את המזל, היא הקמאה של הבית. אברהם ושרה חיו 10 שנים בלי ילדים, והיא רק נכנסת לקשר על התא המשפחתי, ויש ילדים. אז היא התחילה, ממש רש"י מספר, שהיא התחילה להתעמר בשרה. שרה, כך רש"י אומר, הייתה אישה חשובה מאוד, נעה מאוד, והיו באים כל הזמן שרות ומלכות חשובות לדבר איתה. והגר הייתה מסתובבת בבית ומתעמרת בגבירתה, אומרת, מה אתם באים אליה? אני הקמאה של הבית. אני זאת שהביאה את הילד לאברהם אחרי כל כך הרבה שנות המתנה. ושרה לא יכלה לסבול את זה, עד שהיא אומרת לאברהם, גרש את בן האמה הזאת. כן, תגרש אותה מהבית. לא את בן אמה, סליחה, תגרש את האמה הזאת, תגרש את אגר. בן אמה זה יותר מוכר. סליחה, תגרש את האמה הזאת מהבית. ואברהם מגרש אותה. אז כתוב שם, ותלך ותתה. אז מסביר רש"י מה זה ותתה, החליטה ללכת לעבוד אלוקים אחרים. אלוהים אחרים. עד עכשיו היא הייתה בבית אברהם. היא ראתה אדם שקשור לקדוש ברוך הוא, שקשור לאלוקים. אבל ברגע שהיה לה משבר עם בעלת הבית, ברגע שזרקו אותה מהבית, במי היא נוקמת? בקדוש ברוך הוא. היא מאבדת שם את אלוקים בבאר שבע, במדבר. זה כל כך קלה. יש לה טקר עם בעלת הבית, אז היא פורקת עול. אז היא מחליפה אלוהים. אז ותלך ותתה, היא בוחרת בגילולי בית אביה, מפרו במצרים. ואותו סיפור זה ישמעאל. אנחנו הופכים עוד כמה דפים בפרשה. איך פרץ המשבר עם ישמעאל? למה היו צריכים לגרש אותו מהבית? אומר רש"י, במקום, מסביר לנו את זה מאוד יפה. יום אחד, ישמעאל גילה את הצוואה של אברהם. הוא פתח את המגירות של אבא, והוא גילה את הצוואה. אברהם היה איש מבוגר וכתב צוואה. ובצוואה כתוב שיצחק יירש אותו. לא ישמעאל, לא הבן הגדול. הוא אמר, ככה אני אהרוג את יצחק. שוב פעם, אדם שגדל בבית של אברהם, אבל ברגע שמשהו לא טעם את התוכניות שלו, אז הוא פורק ערכים, פורק כל גדל בבית של אדם כל כך מלא אהבה, מלא רוח, מלא מוסר. אברהם מתמסר לאנשים אחרים, הקים אוהל באמצע המדבר ונתן לאנשים לאכול. והבן שלו, ברגע שזה לא מסתדר לפי התוכניות, אז הוא הולך ומנסה לרצוח את אחיו. כי זה בדיוק ההבדל. השאלה מה המקור של הערכים שלך. אם זה בא מתוכך, או שזה בא מהמחשבה שלך, מהידיעה, מהמסקנות שהגעת אליהן בתוך עצמך. ואם זה מסקנות שכליות והגיוניות, אז אפשר לפרוק אותן. בשם ההיגיון, אנשים עשו את המעשים הכי נוראים שיכולים להיות.
אבל אם זה אברהם אבינו אחר כך התקטן עוד פעם על האגר.
כן, ואז היא כבר כתורה, וכבר נעים מעשה הכקטורת, והיא כבר חזרה בתשובה באמת. טוב שאתה משלים את הפרט הזה. נכון. כן. נכון, אתה צודק, וכתוב שהיא באמת חזרה ל... היו לה הרבה ילדים, והיא חזרה בתשובה. אוקיי, טוב שאתה משלים את זה. אבל לכל פנים, באותו רגע, המשבר שהיה לה, בגלל סכסוך עם בעלת הבית, היא פורקת עול. וכנגד זה, יצחק ובני יצחק, שעברנו את הצרות ואת השאלות הכי קשות שיכולות להיות, ואנחנו נשארים מחוברים לקדוש ברוך הוא. וזה סוד החינוך היהודי. כל החינוך היהודי נשען על השמונה ימים. על הרעיון הזה שאלוקים הוא חלק מהאישיות, הוא חלק מהמהות, הוא חלק מה-DNA, הוא חלק מהחיים. זה לא איזה משהו נוסף שאנחנו נחשפים אליו, כמו שמתחילים להיות אוטומטיקה. מתחילים להיות מנש. מתחילים להיות בני אדם, אז גם לומדים על אלוקים. זה לא ככה. אם זה ככה, אפשר גם לפרוק. אז שלא מסתדר, אז אומרים ביי, מסתדרים בלי זה.